ואיפה ובכינס חוזר על עצמו שאלה, השאלה של איפה, איפה, איך, איך יכול להיות כזה מצב? איך הדבר הזה ייתכן? איך הדבר הזה קורה במציאות? אמרנו את זה עכשיו בקינה האחרונה, מהסדר של הקינות שאומרים בלילה. האתירו אובויס ולא ישום האל. האובויס, האבות הקדושים, האתירו, התפללו וביקשו, והקדיש ברוך הוא לא שמע. צועקו בונים, הבנים צועקים ולא יאום האוב. וכל התויר נשמע במורוים, הקול של מוישה רבינו נשמע במורוים, שהוא נושא קינה לחורבן, ורויה נאמון לא יאיתו איזן. וחוזר על עצמו גם כל הסדר של הקינויס, אם זה איכו יואם זו וישנה הקסם הטויר. איך דבר כזה קורה שביס המקדוש, שהוא האור של העולם, שרוף וחשוך? איך ייתכן שבני ציון היקורים המסולואים בפוז, שהם יותר מזהב טוב, איכו נחשבו לנבלי חרס? וזה חוזר על עצמו לכל אורך הקינויס. עוד פעם, איכו, איכו, איך ייתכן מצב כזה? איך יכול להיות דבר כזה? איך ייתכן שידי נושים רחמוניו יסבישלו ילדיהן? איך ייתכן שקילו השם חמוסוי? איך ייתכן? זאת אומרת, יש סדר מסוים. סדר שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לטויב לנו כל היומים, להטיב לבריאותיו. זה המטרה של הבריאה. ואיך קורה שסדר העולם מתקלקל, משתנה, ונהיה מצב כל כך הפוך, כל כך הרבה דברים שהם הפוכים, איך יוש ובודוד? איך ייתכן דבר כזה? איך מגיע מצב כזה? דוגמה שיש לנו פה גם כן, שסקויסו ואונון לוח מעברת אפילו. מצב שיש מחיצה של ברזל, מפסקת בין ישראל לאביה שבשמיים. העולם משתנה, העולם מתהפך במצב הזה של החורבן, במצב הזה של גלות, וכל הסדר משתנה. תפילה אמורה להיות דבר של מתפללים והקדוש ברוך הוא שומע. זה לא אמור להיות צד אחד מדבר והצד השני אתה לא יודע אם הוא מגיב או לא מגיב. זה אמור להיות עם תגובה. מדברים ויש שומע, יש מי ששומע, לא מצב הזה. ופה אנחנו כל כך התרגלנו למציאות הזאת של, כן, אז איך יש הרבה, ברוך השם, גם ספרים של חיזוק בתפילה, שמתחזקים, וכן, אתה צריך לדעת, והמילים פועלות בשמיים. יש בדחן, דרשן, מפורסם בארצות הברית, רב אברמות חמלך, חסיד גור, והוא מספר שחלק מהעבודה שלו זה בדחן, גרמר, כמו שמקובל בחתונות החסידיות. הוא מגיע ועושה את כל הסדר, אם זה החלק של לעורר את החתן להשתפכות הנפש עד שבאמת הוא מתעורר ומזיל דמעה, ואם זה החלק של לשמח את החוסם ואת הקלו על ידי בדיחות שהוא אומר, וזה לקרוא לדודים, לרקוד את המצוותה, חלק עבודה שלמה של בדחן וגרמר. אבל יום אחד מתקשרים אליו ואומרים לו, תשמע, יש פה חתונה בארץ, הוא שם בארצות הברית, והבדחן לא הגיע, הגרמר שהיה אמור להגיע לא הגיע. תעשה טובה ובוא תעשה את זה דרך הטלפון. מה, איך דרך הטלפון? איך עושים דבר כזה? צריך לראות, אתה יודע, נושש את הדופק, להרגיש שאני מדבר, מרגש, מצחיק, מה, איך אני אעשה את זה? הוא אומר, תשמע, זה במוקים שאינה נושים, אין מה לעשות, אין אף אחד אחר. זאת אומרת, טוב, ניסיתי, הוא אומר, אפילו לא זום או משהו, שאתה יכול לראות תגובות של הקהל, הוא אומר, אני יושב בחדר עם טלפון, את הטלפון בצד השני פה בארץ חיברו לה הגברה, הוא אומר, ואני יושב, אני מתחיל לדבר דברי כיבושים ודברים מעוררים, לעורר את החתן ואת הקלה, לתשובה, להתחזקות, לקבלת טובות ביום כל כך גדול בחיים שלהם. הוא אומר, ואני מקווה שאני נוגע בנקודה, ולא שהחתן עכשיו עסוק ולאכול, לא יודע, או להגיד מזל טוב לחברים ולצחוק איתם, אין לי מושג. אבל אני מנסה, אני עושה את שלי. אומר, אני גומר את זה, ואז ממשיך השלב הבא, בדיחות. אתה יודע, נותן זמן לצחוק בין בדיחה לבדיחה, אבל אין לי מושג אם צוחקים או מגחכים או מה קורה, צוחקים מהבדיחה או צוחקים אם אין לי, לא יודע מה קורה, אבל אומר עוד בדיחה ועוד בדיחה ועוד בדיחה, ואז קורא לדודים ועושה את כל ה... אחרי שעתיים מספר הרב מלאך, אומר, כבר לא יכולתי להחזיק מעמד, זה היה יותר מדי. אומר, טוב, סיימתי וירדתי. אומר, אני מתקשר לארץ ושואל, נו, איך היה? אומרים, וואו, היה מדהים, היה מוצלח, היה באמת, ריגשת, חתם בכה, הצחקת, כולם התגלגלו מצחוק, היה נפלא. אומר, אבל אני, בשעתיים שישבתי ודיברתי לתוך הטלפון, דיברתי לקיר, לא הרגשתי כלום, בדיוק כמו בתפילה. אתה מדבר, ואתה לא יודע, מתרגשים, בוכים, צוחקים, איך מגיבים לתפילה שלי? מה קורה עם הדברים האלה שאני אומר אותם ומתרגש בהם ומתאמץ בהם ומנסה לכוון בהם ו... מה התגובה? מה קורה עם הדבר הזה? אנחנו מקבלים את זה היום כמצב נורמלי, אבל זה לא נורמלי. זה סקויסו ואונון לוח מעבר תפילו. יש מצב כאילו לא רואים את התגובה שאמורה להיות. תפילה אמורה להיות דבר של דיבור עם הקדוש ברוך הוא, דיבור שיש בו גם תגובה. אותם, יש מצבים יוצאי דופן שלא מקבלים את התשובה מיד, והסחנה לנשם, ובכל זאת מוישה רבינו לא נכנס לארץ. אבל זה לא המצב הרגיל. המצב הרגיל שזה מתפללים וזה עובד וזה קורה, ואתה מרגיש שאתה מדבר עם מישהו, יש קשר, קשר הדדי. הסדר של העולם מתקלקל. הגמרא בסנהדרין, דף קוף דלת, אומרת שלמה איכה בסדר האלף בית, יש שבע פעמים את סדר האלף בית באיכה, בפרק ג' יש שלוש פעמים. מה זה שלוש הפעמים האלה? במדרש יש גם שבע, שזה כנגד שבע, אבל הגמרא אומרת שרבי יוחנן אומר שזה כנגד, כי עם ישראל קלקלו באלף בייס, מפני מה לוקו באלף בייס? מפני שעוברו על התוירו שניתנו באלף בייס. רב מוישה שפירא זצ"ל היה מסביר את זה על יסוד דברי המהר"ל בתחילת נצח, שיש סדר בעולם. הסדר של א' ב' זה סדר שקיים בעולם. נכון. א' ב' זה סדר. מי אומר ש' ב' זה סדר? ברגע שאתה רואה שחז"ל דורשים מ-א' ב' גימטריות, נכון? יהיה נוזיר זה 30 יום, שיהיה זה י' ב', יש כל מיני גימטריות. ברגע שאתה לומד גימטריה זה מספרים. עכשיו, אם זה מספר זה חייב להיות בסדר, כן? אם אתה תקדים את 6 ל-5, אז אין שום משמעות למספרים. כל הרעיון של מספרים זה שזה עוקב ומסודר בצורה הזאת. ברגע שאחת מהצורות שחזל דורשים את התורה, כן? גם בשס, גם בזויר ובעוד מקומות, כגימטריות, זאת אומרת שהערך המספרי של המספרים מגלה לנו שהם מסודרים. א' חייב להיות לפני ב' ורק אחר כך ג' וד' וה', כי זה הסדר המדויק. כשעוברו על התורה שניתנו באלף בייס, התבלבל הסדר. עוד פעם, לא כל עבירה שעוברים מבלבלת את סדר האלף בית. סדר האלף בית מתבלבל כשדברים מעמידים אותם כסדר שונה. הדוגמה שרבו שפירא היה מביא זה מירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט מבטל את מצוות סוכה. אין פה רק ביטול עשי של מצווה שישית בסוכו. הוא גם קובע את סוכות לתתוו בחשבן, כמו שהנביא קורא לזה, החודש אשר בדה מליבו. פה זה קלקול של המערכת, זה קלקול של הסדר של העולם. זה לשנות את סוכות לזמן אחר. זה לא לשבת בסוכה, זה אביירה. ועל אביירה יש עונש, אבל זה עוד לא קלקול של האלף בית, זה עוד לא קלקול של סדר העולם. ברגע שהוא הופך את זה לזמן אחר, מנסה להפוך את הסדר של הדברים, איך אמר בשעתו המגיד מקלם, על בחטא שולחן ארוך של גייגר יקום של הרפורמים בזמנו, לא רק חטאו, אלא העמידו את זה כשולחן ארוך, העמידו את זה כסדר. יקום שולחן ארוך שיגיד, השם ישמור, הטוב שביהודים וכו'. כך מפורסם שהמגיד מקלם אמר בזמנו. זאת אומרת, יש העמדה של סדר בעולם שהוא סדר הפוך. עכשיו, הסדר הזה, הקלקול של הסדר, זה מה שאנחנו בוכים באיכו. יש מהרגע הזה, מהמציאות של החורבן בעולם, יש בלבול. והבלבול הזה מלווה אותנו לכל אורך ההיסטוריה. גולו עמי, אומר הפסוק בישעיהו, גולו עמי בבלי דעס. אין דעת, אין יכולת הבחנה בין טוב לרע. הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, למתוק מר ולמר מתוק, שמים חושך לאור ואור לחושך. זה לא מרוע אפילו, אלא פשוט בלבול. אנחנו חיים בתוך בלבול שהולך ומתגבר ומתגבר, ולא, אין יכולת לאנשים להגדיר מה באמת קורה. אין את האור בחדר שיראה לנו מה שולחן ומה כיסא, מה ארון, מה תקרה ומה רצפה. נמצאים בחושך, בערב, בערבוב, לא בוקר שיבקר, אתה יכול לראות ברור בין טוב לרע, אלא הכל ערב, הכל ערבוב. והערבוב הזה, כן, זה גלות בבל, זה הגלות הראשונה, בבל, כי שם בלל השם את שפת כל הארץ. קורה שם בלבול גדול של כל השפות. ולכן תחילת הגלות זה בבלבול הזה. בזוהר הקודש כתוב שקמו ארטורה ובלבולה, עובד קודשו בריחו בכולו רקיעין, בשייטה דגוזר ומוסר לוין לישראל תחויסיודו דאדוי. כמה בלבולים עשה הקדוש ברוך הוא בכל הרקיעים, כשהוא, בשעה שהוא גזר ומסר את בני ישראל בידיים של גלות אדום. כל הגלות הזאת היא בלבול נוראי, בלבול נורא והיום. יש גמורה בעירובין, דף סמך ד', הגמורה אומרת שם, אמר רב שישס משום רב לוזר בן עזריה, יכול אני לפתור את כל העולם כולו ממידת הדין. מיום שחרב בית המקדש ועד עכשיו, שנאמר לכן שמעי נא זאת ענייה ושחורת ולא מיין. רש"י שם מסביר שאומר שכל העולם יכול להיפטר ממידת הדין על העבירות שלהם כי הם שיקורים. ושיקור אי אפשר לדון אותו על מה שהוא עושה. לכן שמעי נא זאת ענייה ושחורת ולא מיין. עם ישראל הם עניים, הם דלים. זה אני בדעת, זה אני בממון, זה אני בבריאות, זה אני בכל חלקי העניות שיש בעולם. עם ישראל הם ענייה ושחורת ולא מיין, שיקורים לא מיין, שיקורים מרוב צרות. כן, קובעת כוס התרעילה השתית, מצית, שתינו כל כך הרבה צרות, שהמוח מתבלבל, הוא כבר לא מסוגל להבחין בין טוב לרע, לא מסוגל, אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר, אז אין גם את מי להניש. יכול אני אומר רב לוזר בן עזריה, לפתור את כל העולם כולו מן הדין. הגמרא אומרת שם, שרגע, אבל, הרי גם שיקור, יש דינו דין, יש דינים מסוימים שנוהגים בו. אומרת הגמרא, כן, הוא מתכוון מדין תפילה. זאת אומרת, פטורים מתפילה, שחורת ולא מיין, פטורים מדין תפילה, זאת אומרת, מי שהתפלל ולא כיוון, לא נענש. זה הפשט. אבל יש גם הסמיך הסחכומים, שחי לפני 300 שנה, רב נפתולי כץ, והוא מביא את זה בשם סבא שלו, שהיה רב בלובלין, רב נפתולי זאב, כהן צדק. זה היון יינקה ולן יינקה מביא את זה, והחסם סויפר, בדרושס, לזיין אוף, תוף קופצה לגזיין, הם כולם הולכים במהלך דומה, הם אומרים שהמהלך פה בגימורה הוא לא שהגמורה חוזרת במאה ומיני, אלא הדברים של רב לוזר בן עזריה, הוא אומר, יכול אני לפתור את כל העולם, כל מיני דין, אומר למה? כי יש היום קושי גדול, יש עניות גדולה בעולם, והעניות הזאת באמת גורמת שאין לאדם אפשרות נורמלית לקיים, לעשות, וקשה לדון מרוב בלבול, קשה לדון, אי אפשר, הוא יכול לפתור את העולם מן הדין, לבוא בטענה שאי אפשר להניש בני אדם על מה שהם הגיעו ולמה שהם עשו, אם זה עשה, אם זה לא יססה, בכל החלקים, מרוב עניות שהם נמצאים. רק מה? יש טענה, אז למה לא התפללת? אומר, לעשות לבד אתה לא יכול. אומר חסם סויפר, אבל מה התפקיד שלנו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? את החפץ, את הרצון, את הניסיון, מי ייתן, אומר הסם ספר, דורש את זה, מי ייתן והיה לבבם זה להירא אותי כל הימים. הוא אומר, לא כתוב פה מי ייתן ויראו אותי כל הימים. זה לא שיגיעו לעיר השמיים. הכל בידי שמיים חוץ מעיר השמיים. עיר השמיים זה מה שהאדם, קדוש ברוך הוא רוצה מהאדם. הוא אומר, גם עיר השמיים, זה לא שקדוש ברוך הוא רוצה ממך את העיר השמיים, אלא מה הוא רוצה ממך? מי ייתן והויו לבבם זה להירא אותי כל הימים. שתרצה עיר השמיים. כי יותר מזה לא נדרש מהבן אדם. חוץ מהרצון שירצה שיהיה לו עיר השמיים. אומר, אז פה יש טענה. רגע, אז למה לא רצית? למה לא ביקשת? אבל יבואי רחמה, היית צריך להתפלל שיעזרו לך לצאת מהעניות הזאת. היית צריך להתפלל שיהיה לך בהירות שתדע מה קורה ולדעת מה לעשות. ועל זה ממשיכה הגמרא ואומרת, כן, אבל פטורים מדין תפילה ושחורס ולא עם יין. זה כמו שיכורים שגם לא מסוגלים להתפלל. זאת אומרת, המצב של הבלבול הוא כל כך נמוך. המצב של הבלבול, יש בעיות והדלת נעולה ולא מוצאים את המפתח. העניות גורמת, העניות בנפש, העניות בדעת, העניות במציאות, העניות ברוחניות, גורמת שהדלת נעולה. אבל גם לחפש את המפתח הזה של תפילה, של הרצון, לעורר את הרצון כדי לפתוח את הדלת, גם את זה אנחנו לא מוצאים. העולם נמצא במצב של בלבול. תחילת הבלבול הזה, זה השורש שלו, זה מההתחלה של הבריאה. יש מדרש, המדרש אומר בפסיק תברב כהנה, תונר הבריאה, מתחילת בריאתו של עולם, צפה הקודש ברוך הוא ביס המקדוש, ביס המקדוש, בנוי וחרב ובנוי. בראי שיסבור אלי כמס השמיים ועשו אורץ, בנוי, שביס המקדוש בנוי, והאורץ לא יססו יהו ובו יהו הרי חרב, ביס המקדוש חרב, והיו אמר אלוקים יהי אויר, הרי בונוי ומשוכלול לאוסיד לובי. זאת אומרת, מתחילת הבריאה, ממש בפסוקים האלה של בראשיס, והארץ הייתה טוב עבור, והארץ הייתה טוב עבור, זה השורש, זה הבסיס של החורבן. יש מהלך נפלא של המהר"ל בתחילת נר מצווה. הוא אומר, מה זה על בסיס דבריו, נבהר את הדברים. מה זה בעצם והארץ הייתה טוב עבור? במדרש שכתוב שהארץ הייתה טוב עבור וחושך הפני ישראל ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, פה מרומזים ארבע מלכויות ששולטים בעולם. והאורץ, אוי סו, סוי הוא, זה מלכוס בובל, שנאמר, רואי סי אסו אורץ ואיני סוי הוא. ובוי הוא, זה מלכוס מודאי, שנאמר, ויבהילו לאובי אס אמון, ממגיל הססטר. וחוישך, זה מוכר, זה מלכוס יובון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם. ועל פני תהוים, זה מלכוס אדוים, גולוס אדוים, שהיא תהום שאין לה חקר. שהיא תהום שאין לה חקר, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח, שנאמר שפחי כמים, לי בהכנוך פני השם. מה קורה פה בעצם? יש פה שמיים וארץ. יש יסוד נפלא, מי שמדבר על זה מאוד יפה, זה הנציב בעמק דובו, שם על הפסוקים האלה, אומר יש שמיים וארץ. בראי שיסבור אלוהים את השמיים ואת הארץ. אומר, מה זה שמיים? שמיים, אומר זה מלשון שם. שם ברבים, שמיים זה שם כל השמים נמצאים. ויש מצד שני ארץ. והארץ היא מלשון ריצה, מלשון רצון, היא רצה, יש מדרש. הארץ, למה נקרא שמה ארץ שרצה לעשות רצון קונה? הארץ רצה. לאיפה היא רצה? לשמיים. זאת אומרת, למה זה העולם כולו, כשאתה מסתכל עליו, אתה רואה אותו רץ. אנשים רוצים משהו. יש איזשהו פעימת חיים, איזשהו רצון שנמצא אצל בני אדם שהם כל הזמן רוצים להשיג משהו, הם רוצים לגדול, הם רוצים להתפתח. לא, הם בדרך כלל אפילו לא יודעים להגדיר בדיוק מה הם רוצים, אבל יש איזה רצון חזק מאוד בעולם. מה הם רוצים? להגיע לשם. מה זה שם? איפה כל השמים נמצאים? זה שמיים. אומר, ברי שיסבור אלוהיקים, הצורה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אומר הנציב, זה אס השמיים ואס האורץ. יש שמיים וארץ. ארץ, רצון שרוצה להגיע אל השמיים. הרצון הזה הוא המטרה של הבריאה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לברוא אדם פה בעולם, שירצה וירוץ ויתרוצץ כדי להגיע אל הטוב, כדי להגיע אל השם. זה החיבור של שמיים וארץ. אבל פה מתחיל קלקולים. הרצון מתחיל להתקלקל, והוא מתקלקל בארבע דרכים. והארץ הייתה תוהו. מה זה תוהו? ראיתי את הארץ והנה תוהו. אדם תוהה. לא ברור. זאת אומרת, הוא רוצה, אבל הוא לא יודע מה הוא רוצה. לא ברור לו מה הוא רוצה. יש איזה רצון, אבל זה מאוד מרופל, לא ברור, בלבול של הרצון. בלבול ברמה של פשוט תוהו, האדם תוהה, הוא לא מבין מה זה. שלב שני, זה גלות הבאה, ובוהו. מה זה בוהו? ויבהילו להביא את המן. כן, זה מלכות מדי, ויבהילו להביא את המן. מה זה ויבהילו להביא את המן? מה זה בהלה? זאת אומרת, קרה משהו, אני עוד לא יודע בדיוק מה קרה, אבל אני יודע שקרה משהו, נכון? ואז אני נבהל. ויבהילו להביא את המן זה גם לשון בהלה, מביאים אותו מהר בבהלה, בהילו, כן? בבהילו יצאנו ממצרים. דברים קורים בלי שאתה קולט בדיוק מה קורה. זה יותר מתוהו, תוהו, אדם תוהה, הוא לא קולט בכלל מה קורה, בוהו כבר קולט שקרה משהו, והוא נבהל, אבל לא ברור לו מה קרה. אם הוא היה יודע בברור מה קורה, הוא לא היה נבהל. זה עוד שלב של בלבול הרצון. ואז יש בלבול של חושך. זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם. מה זה החושך? חושך זה פשוט הצבת ערכים מעוותים. ערכים לא נכונים. זאת אומרת, בן אדם יכול מאוד להתאמץ בשביל משהו, אבל זה לא נכון. הוא עושה מסיבה למשפחה שלו שהוא נהיה ראש מאפיה. בסדר? שהוא קיבל תפקיד שהוא מאמלל אותו והורס לו את החיים. הוא שמח שהוא הצליח עכשיו לקנות סיגריות. לא יודע, יש כל מיני דברים שהאדם שמח, אבל מאיפה הוא שמח? הוא הציב לעצמו מטרה לא נכונה, וכשהוא מגשים את המטרה הלא נכונה שלו, הוא מרגיש שמח עם זה. יוון, מה היא עושה? מבלבלת את המוח. היא לא מטפלת ברגשות של האדם, אלא במוח של האדם. הוא שם לעצמו מטרה לא נכונה, ואז הרצון מתבלבל, וזה יותר גרוע מהבלבולים הקודמים. זה כבר בלבול עוד יותר גרוע של החשיכה עיניהם של ישראל. הוא עיוור, הוא לא קולט לאן הוא הולך. הוא רוצה והוא פשוט נוסע, מסתובב 180 מעלות ונוסע עם כל הגז ועם כל הכוח אל הכיוון השני, ישר אל התהום. זאת אומרת, זה הבלבול של יוון. חושך מול אור, במקום להציב את המטרות בצורה נכונה ואז לפעול כדי לקבל אותם, להשיג אותם נכון, בלבול של הרצון לסובב אותו לכיוון לא נכון, ושם רחמנא ליצלן. ותהום זו מלכות אדום, שהיא תהום שאין לה חקר, זה הייאוש. זה משהו פוסט-מודרני כזה של לא ברור אם רוצה, מה רוצה, למה לרצות בכלל, מי אמר שיש משהו שלרצות בשבילו. ופשוט ייאוש של שער הנון משערי הטומאה, איפוס מוחלט, אין תקבל את מה שיש ותזרום עם זה ותייקו אחד גדול, כן, תייקו, יעמוד הדבר במקומו, בוא נשאר פה, בוא יהיה ככה, כיבוי, פשוט לחבות את המנוע הזה של הרצון, זה הגלות הקשה מכולם, זה תהום שאין לה חקר. לצאת מהתהום הזאת זה גם סיפור גדול מאוד. ואחרי כל זה יש ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, רוחי של מלך המשיח. השורש של הבלבול הזה שקורה ומתפתח בעולם, מאמלל את כולנו. ואיתו אנחנו מתמודדים ושחורס ולא ימיועים. אני רוצה לדבר על נקודה אחת מתוך הבלבולים שיש בעולם, לא כל כך מדברים על זה, אבל יסוד הדברים נמצא בראשונים, רבי יצחק דמין אקו מדבר על זה, ורבי משה שפירא הרחיב בזה דווקא בשיחות על חנוכה. יש את, ליעקב אבינו היה 12 שבטים. 12 השבטים האלה הם הבסיס של העולם. יש אברום, יצחק ויעקב, ממנו יוצא עם ישראל, שהם מעמידי העולם. ליעקב אבינו גם הייתה בת, דינה. מה המשמעות של דינה? בעומק שיש לנו פה יוד בייס, שיוד בייס הם גם בלשון הספר יצירה, יוד בייס זה התפיסה המלאה של מרחב. בסדר? יש לנו מקום, יש לו מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה ומטה. זה שש. ויש את השבע, השבת, הפנימיות של העניין, זה הדבר בעצמו. זה מעבר למרחב שהוא תופס, זה החלק היותר מהותי, רוחני של הדבר, שזה הדבר בעצמו, זה השבס של השבוע. יש את השש צדדים ויש את השביעי. לכן השבע זה מספר יהודי, שבע זה מספר שתמיד מסמל קדושה. כשאנחנו מסתכלים על קובייה, על מרחב תלת-ממדי, יש לו 12 קצוות. קוראים לזה בלשון הספר יצירה, יוד בייס אלכסון, גבולי אלכסון. 12 אלכסונים. אתה מסתכל על זה בתור אלכסון, יש לך את הפינה מזרח, דרום, מעלה, מזרחית, דרומית, מעלה. קובייה מלאה יש לה 12, זה המרחב המלא של כל הדברים, 4 כפול 3. ל-12 יש את המספר שהוא הפנימיות שלו, המציאות הרוחנית של כל המציאות, זה ה-13, ה-י"ג. לכן 13 זה מספר שיש ממנו פחד אצל אומות העולם. כן, הם רואים לפעמים, יש את המדלגים על חדר 13 או על שורה 13 במטוס, יש פחד מהמספר הזה של ה-13, אבל אנחנו מאוד אוהבים את המספר 13, י"ג מידות של רחמים, זה הגיל של בר מצווה, גימטריה 1, גימטריה אהבה. זה המציאות הרוחנית הפנימית של הדבר. יש פה יותר מאשר הקוביה החיצונית, המרחב כולו, יש פה יותר מהחיצוניות. יש משהו פנימי בעולם, יש משהו רוחני בעולם. בספר יצירה כתוב מפורש, 12 השבטים הם כנגד י"ב גבולי אלכסון. מי היא ה-13? אומר רבי יצחק דמין אקו, זאת דינה. מה עובר על דינה? דינה שהיא הכללות של כל עם ישראל, היא הרוחניות של עם ישראל, אין לה מקום בעולם. מה קורה איתה הרי? היא ילדה בת 6, 7, 8, 9, תלוי לפי חשבון של איזה מדרש, תלוי אם האיבורים היו של 7 או של 9, אצל האחים הגדולים שלה, אם מחשבים לפי הגיל של יוסף, היא ילדה קטנה. ואז אבא שלה, יעקב אבינו, כשהוא נפגש עם עשיו, סוגר אותה בתוך התיבה, כדי שעשיו לא יראה אותה וירצה אותה, ואז היא תהיה בסכנה. ויש פה איזשהו חוסר אמון בכוחות שלה, או משהו כזה שבדינים העמוקים של הקדוש ברוך הוא מגלגל משהו קדימה, ואז ותצא דינה בת לאה, ומגיע שכם בן חמור, הרשע הגדול, ותופס אותה ועושה, השם ישמור ויציל מה שהוא עושה לה. והאם אחר כך אחים שלה מצילים אותה מהמקום ההוא, מוציאים אותה משם. יש בדברי הרמב"ן, מה שקורה אחר כך, הוא אומר, ארבו עליי מאוד מוהר ומתן, אומר רבינו הרמב"ן, למה הם פייסו אותה? כדי שיתנו אותה לא לאישה ברצון. שכם בן חמור רוצה אותה, את דינה, כי הנערה לא הייתה מתרצה אליו, לא הסכימה להיות אצלו, וצועקת ובוכה תמיד, כל הזמן צועקת ובוכה. וזה טעם, וידבר על לב הנערה. ולכך אמר, קח לי את הילדה הזאת לאישה. הוא אומר, הייתי בביתו, הוא בידו, הוא לא מפחד מהם, כי הוא נשיא הארץ. והחשק הגדול לשכם, מסביר רמב"ן, למה שכם כל כך רצה אותה? אומר, כי הייתה הנערה יפת תואר מאוד. הייתה הנערה יפת תואר מאוד. מעניין, כי בפסוק זה לא כתוב. נכון? התורה יודעת לספר לנו על רחל ועל עוד שהם היו יפות תואר. ודווקא דינה, שיש לה גם תוספת של מאוד, כן? יפת תואר מאוד, דווקא עליה התורה לא כותבת את זה. אומר הרמב"ן למה? אבל לא סיפר הכתוב ביופיה, כאשר עשה בשרה וברבקה וברחל, כי לא ירצה להזכיר יופיה ביותו אליה למכשול אבון. ובשבח הצדיקות דיבר הכתוב ולא בזו. אומר, היא סבלה מזה. זה לא נגמר טוב, זה לא הוביל אותה למקום טוב. היא הייתה יפה תואר מאוד, היא הייתה מאוד יפה, אבל בפועל, לאן זה הלך? וכן לא הזכיר מה נעשה בה אחרי כאן. הפסוק לא מתאר לנו מה היה איתה אחר כך. ועל דרך הפשט, אומר הרמב"ן, עמדה עם אחיה, כן, לקחו אותה חזרה מהבית של שכם בן חמור, היא הייתה צרורה, סגורה, באלמנות חיות, אלמנה בחיים. כן, לא שהיה לה בעל ומת, אלא אלמנה, אלמנה חיה, כי הייתה טמאה בעיניהם. זאת אומרת, היה מקום של מעשית, למה הלך, וביקש ממך וכו', והייתה טמאה בעיניהם, כי דכתיב אשר טמא את דינה אחותם. אומר ברבותינו נחלקו בה, יש מרחוי כס במדרש, והקרוב, אומר הרמב"ן, דברי האומר, נטלה שמעון וקברה בארץ כנען. זאת אומרת, שמעון אחר כך כשהיא נפטרה, לקח אותה וקבר אותה כשהיא נפטרה בארץ כנען. אומר, והוא כמו שאמרנו, אומר הרמב"ן, כי הייתה אמו בביתו כאלמנה, זאת אומרת, היום כנראה היו קוראים לזה בכל מיני שמות מקצועיים לדבר הזה, כשהיא עברה בתור ילדה את הדבר המחריד הזה, ואז לא יצא מהבית, כל החיים. נעולה, סגורה בבית, לא מתפקדת, לא מתחתנת, לא מגיעה לשום מקום. אומר, ירדה איתם, הייתה אמו בביתו כאלמנה, שמעון, מתוך כל האחים, הוא זה שהכניס אותה הביתה, טיפל בה, וירדה עמהם למצרים, ושם מתה ונקברה בארץ. אומר, וקבורתה ידועה עד היום בקבלה, והיא בעיר ארבל, עם קבר ניתאי הארבלי. זאת אומרת, כשנכנסים לשמורת ארבל, אז יש שם בצד ימין למעלה את קבר ניתאי הארבלי, ושם איזה 100 מטר לצד שמאל למטה יש את קבר דינה, יחד עם ראובן, שמעון ולוי ועוד קבר, אולי יהודה, והם קבורים שם. אפילו היום יש אוהלים ודברים לקברים, אפילו זה אין לה. יש לה רק אבן, מי שרוצה. שם בקבר של דינה, אומר, וייתכן, אומר הרמב"ן, כי העלה שמעון עצמותיה בחומלו עליה. שמעון ריחם עליה. אומר, הוא פחד שיהיה מצב שהיא תישאר פה במצרים, כשיעלו אחר כך כל השבטים, כל אחד את השבט שלו, את ראש השבט, אותה לא יהיה מי שיעלה. תישאר שם במצרים לבד. אז שמעון ריחם עליה, ובחייו לקח את דינה, העלה אותה לארץ וקבר אותה שם, בארבל. ואו שרמב"ן אומר אפשרות אחרת, או שהעלו אותם ישראל עם עצמות אחרי הכל השבטים, כמו שהזכירו רבותינו. אלו דברי הרמב"ן. זאת אומרת, יש את הדינה, שהיא הכללות של כל ישראל. היא בעצם היוד ג' של עם ישראל. זה הרוחניות, הפנימיות של עם ישראל. אין לה מקום בעולם. היופי שלה לא מוזכר בתורה. הוא לא יכול להיות מוזכר, הוא לא קיים היום במציאות. היא יפה טוב מאוד, אבל אין לה מקום בעולם. לרוחניות של עם ישראל, לפנימיות של עם ישראל, אין היום קיום במציאות. בית המקדש נחרב, לוחות ראשונות נשברו. כל כך הרבה דברים, כן, שקורים, שזה נמצא במצב אבוד. זה מצב שאין לו, אין לו מקום, אין לו קיום. יש פה ויכוח בין שכם בן חמור עם דינה, מה נחשב יפה. כך, רמוי שהיה מסביר את זה. היופי של החולל, היופי של דינה חולל, מה זה יפה? ההגדרה של יפה, זה כבר העמידו הפילוסופים הקדמונים, שזה הרמוניה בין ניגודים. זה יופי גם במוזיקה, גם בדברים שאדם רואה. אם יש משהו מאוד, הכל ירוק, זה לא כל כך מעניין. היופי המעניין זה כשיש ניגוד, יש משהו ים ומדבר, או יש משהו הר גבוה ועמק מאוד עמוק. השילוב בין דברים מנוגדים, זה יוצר, זה ההרמוניה הזאת שיוצרת יופי. גם בחוכמה, כשאתה לוקח שתי דברים שהם מאוד סותרים אחד מהשני, נראים מה הקשר בין זה לזה, ומחבר אותם יחד, זה היופי של החוכמה, זה היופי של מוזיקה, זה היופי של כל ההגדרה של יופי, זה כבר הקדמונים דיברו על זה. 10 קבין יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים. מה היופי שירושלים לקחה? כי ירושלים היא עיר שחוברה לה יחדיו, העיר שמחברת שמיים וארץ. לקח הדבר ששמיים רוחניים כל כך, עם ארץ גשמית כל כך, וליצור מקום בו הדברים האלה מתחברים, זה היופי הכי נשגב, זה היופי האמיתי של העולם. התפיסה היוונית של חושך, ששלחו ידם בנשיהם ובבנותיהם, התפיסה הזו של שכם בן חמור, הוא תופס יופי בצורה אחרת. הוא תופס יופי בצורה שהוא דוחף את דינה להיות יותר ויותר גברית. הוא תופס אותה בצורה שהיופי הוא בעיניים שלו, בראש שלו, חותך לגמרי את כל החלק הרוחני של האדם. דימו, לשון הרמב"ן בפרשת אחרי על הסעירים, דימו היווני וחבריו הרשעים, שמה שהם לא מבינים ולא תופסים בעין שלהם לא קיים. זאת אומרת, לא מכירים, ירושלים לא נראית יפה בעיניהם. יופי אצלם נתפס רק במה שארצי ואיך הוא משתלב אחד עם השני. והבלבול הזה, שהוא קיים היום בעולם, והוא קיים ומלווה אותנו, לדינה אין פה מקום. דינה כלואה בבית בפוסט טראומה ולא יכולה לצאת משם. והבלבול הזה מלווה אותנו לאורך גלות ארוכה כל כך. מי השורשים של הבריאה ששם ניתנה האפשרות לבלבול, של האפשרות של ארבע מלוכיות, שהרצון של האדם מתבלבל והולך ומתגלגל, מה טוב, מה רע, איך, כמה ולמה. בלילה הזה, כשאנחנו יושבים ושואלים איכו, אנחנו גם מעמידים את זה שהסדר האמיתי הוא הסדר הנכון. כשאנחנו מקבלים את הסדר החדש ומכילים אותו וזורמים איתו וממשיכים הלאה את החיים, אז הוא נהיה קבוע. כך מגדיר את זה המהר"ל בנצח בפרק א'. אז זה נהיה הטבע. כשאנחנו לא מקבלים את זה, בוכים, יושבים על הרצפה, גם אם לפעמים זה אקט חיצוני ולא באמת מגיע ממקום פנימי של הבנה, אבל אנחנו לא מקבלים את הסדר החדש של המציאות. הבלבול הזה הוא בלבול, הוא לא הסדר הנכון. יש יופי אחר, ירושלים היא עיר יפה, דינה היא יפה תואר מאוד. יש סדר, יש רצון, יש מטרה לכל הדברים שקורים בעולם. לא הכל ככה מתבלבל ומילים ואפשר לשחק איתו. ועצם הישיבה הזאת על הרצפה והבחייה, זה עצמו מעמיד את הסדר הנכון של הדברים. זה מגילת איכה. שם יעזור לנו שבקרוב מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפיכה, רב לוך שבס בעמק הבוכור, והוא יחמול עולי חמלו במרוב יומנו.